פרק למד זין בעמוד קוף יוד א', והגענו, מה? כן, עמודה שמאלית למטה, ויש לפרש עוד. כן, אנחנו דיברנו על שלושת הפירושים למילה אנוכי, המובאים במסכת שבת דף קופה, שמסבירים את אנוכי בתור נוטריקון, ראשי תיבות. השאלה היא למה בכלל צריך לפרש אנוכי בתור נוטריקון, אפשר להגיד אנוכי פירושו אנוכי, וזהו, גמרנו. מה הצורך בנוטריקון? אומר משום, בוקר טוב הרב, למה עם ישראל ניצח אתמול? כי עם ישראל צדיק, לכן מגיע לו לנצח. זה כבר פלפולים. עכשיו, אז נוטריקון זה רמז. עכשיו, גם אנוכי זה הראשית, זה ההתגלות של האלוהות. גם האלוהות היא ראשית, ולכן אי אפשר להשיג את הראשית אם לא מתוך רמיזה. כן, דבר שהוא לא ברמיזה, כלומר, דבר שהוא לא הראשית, אפשר להסביר אותו על פי סיבתו. איך אמר אריסטו? ידיעת הדבר האמיתית היא ידיעת הדבר על ידי סיבתו. אבל כשהדבר הוא הסיבה הראשונה עצמה, אז אין לי סיבה שעל ידה אני יכול לדעת את הסיבה. לכן כל הידיעה היא בבחינת זיכרון, בבחינת רמז. אז רמז זה מתאים שגם יידרש על דרך הרמז, אנוכי נוטריקון. זה מובן? אבל זה לא רחוק מן הפשט, אלא זה מהות העניין. מעניין ש... אה? זה מה שאמר פה. זה מה שקראנו בפעם שעברה. כן. עכשיו, יש משהו דומה לזה בחגים. כל החגים אנחנו אומרים שהם זכר ליציאת מצרים. ולפעמים אנחנו אומרים גם זיכרון למעשה בראשית. אז מדוע כשמדברים על יציאת מצרים אומרים זכר? כשמדברים למעשה בראשית אומרים זיכרון. זיכרון זה זכר קטן. נכון? כמו למשל, פיץ קטן זה פיצפון. כן? זכר, זיכרון. זאת אומרת, האון, ובנון, סופית, זה הקטנה. אז יציאת מצרים, היינו שם. לא אני אישית, אבל במובן הלאומי היינו שם. אז לכן זה נמצא בזכר שלנו, לא בזיכרון. אבל מעשה בראשית, היינו ולא היינו. כן? כלומר, זה סימולטני להופעתנו. אז זה זיכרון. זכר קטן. מובן? דברי.
בשואה לפי זה, אני צריך להגיד זכר, כי זה משהו בומבסטי, זה משהו...
נו.
למה הוא זיכרון? יום הזיכרון לשואה.
אז למה אתה אומר יום הזיכרון לשואה? למה לא אומרים יום הזכר? כי אלה ש... אני אגיד לך למה. כי אלה ש... השתמשו בביטוי הזה, לא שמעו את השיעור שלי. אם הם היו שומעים את השיעור, בוודאי שהיו משנים, אבל הם לא שמעו. עכשיו זה כבר מאוחר, אז יהיה בסה להגיד טעינו. אז בואו נשאיר את זה ככה. בסדר? טוב, אם כן, יש לנו שלושה פירושים על דרך הנוטריקון. אחד, אנה נפשי כתבית יהבית, השני, אמירה נעימה כתיבה יהיבה, והאיקה דאמרי אומר למפרע, יהיבה כתיבה נאמנים אמריה. ומצאנו במערל שלושה הסברים לדבר הזה. מי שאומר, אנה נפשי כתבית יהבית, מפני שאנוכי משמעותו, אני בעצמי. ואני בעצמי, זאת אומרת שהקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל הוא קשר עצמותי, ולכן לא יכול להתבטל. אבל הפירוש השני, איננו רוצה להכניס באלף את המילה אנה, אלא אמירה. מדוע? בגלל שאנוכי זה ראשית התורה. והתורה זה לא הקדוש ברוך הוא, לכן אי אפשר להגיד אנה, אלא אמירה. והפירוש השלישי עוד יותר נזהר, הוא בא ממטה למעלה, ולכן הוא אומר, אמירה נעימה כתיבה יהיבה, נאמנים, סליחה, יהיבה כתיבה נאמנים אמריה. אז זה הפירוש הראשון בשלושת הנוטריקונים שראינו בפעם שעברה. עכשיו אנחנו ממשיכים ויש לפרש. כלומר חמש שורות לפני סוף העמודה השמאלית, ויש לפרש עוד. מה אתה מאחר? ויש לפרש עוד, כי כל דבר נמצא על שלוש סיבות. האחד הוא הפועל, שאם אין הפועל לא היה דבר יוצא אל הפועל, הנה הפועל הוא סיבת המציאות הדבר, ודבר זה מבואר. השני, המהות מן הדבר אשר הוא רוצה לפעול, שאם לא היה המהות בציור הפועל, לא היה הפועל פועל. הנה ציור המהות הוא סיבה למציאות הדבר בפועל. ואף כי החומר והצורה גם כן סיבה שנמצא דבר בפועל, הנה בדבר כזה שהיא התורה לא שייך דבר זה כלל. השלישי הוא התכלית, אשר הוא בכל פעולה יפעל לתכלית נאה ולא יפעל הפועל אלא תכלית, ולפיכך התכלית הוא סיבת מציאות הדבר. טוב, המהר"ל כאן מניח שאנחנו מכירים את המושגים, אני אסביר למה הכוונה. אמרו הקדמונים, זה כבר נמצא באריסטו, שלכל דבר יש ארבע סיבות. ארבע סיבות, כל דבר. הפועל, החומר, הצורה והתכלית. נכון?
מה
אחרון? התכלית, כן? הפועל, החומר, הצורה והתכלית. לדוגמה, מי הוא פועל הכיסא? הנגר. בלי הנגר, אין כיסא. אם כן, הוא סיבת הכיסא. מהו חומר הכיסא? העץ. בלי החומר, אין כיסא. כן, החומר הוא סיבת הכיסא. הדבר השלישי, הצורה. הצורה זה הכיסאיות. כלומר, מה שעושה את הכיסא לכיסא. כלומר, הכיסא, למשל, בצורת פירמידה, זה לא כיסא, כי אפשר לשבת עליו. כן? אז צורת הכיסא היא סיבת הכיסא, בלי הצורה אין כיסא. והתכלית, לשבת עליו. כי הרי אלמלא שיש צורך לאנשים לשבת, לא היו נעשים כיסאות. אם כן, צורך הישיבה, תכלית הישיבה, היא סיבת מציאות הכיסא, בלי זה אין כיסא. אם כן, אומר לך אריסטו, כל דבר יש לו ארבע סיבות. הפועל, החומר, הצורה והתכלית. כאן המהר"ל, כשהוא בא לבאר לנו, יש הרבה פלפולים על ארבע הסיבות האלה, כן, אבל מה?
הפועל זה שהרכיב את הכיסא, זה שיושב עליו.
הפועל זה מי שבנה אותו, הנגר, כן. והתכלית זה הישיבה, בסדר? כלומר, אלמלא הצורך בישיבה, לא היה כיסא. אם כן, יש לנו לכל דבר ארבע סיבות, כלומר, מקסימום. החומר, הצורה והתכלית. למשל, היוונים הרבה פעמים מבטרים על הרביעית. אומרים, יש דברים בלי תכלית. למשל, העולם. העולם יש לו פועל, אומרים היוונים, זה הסיבה הראשונה, קדוש ברוך הוא. יש לו גם חומר וצורה, אבל אין לו תכלית. אין מטרה לעולם. הנה, זו דוגמה. כך שמשל, הסיבה הרביעית אצל היוונים היא במעמד משני, זוטר. לפעמים דברים נעשים מתוך תכלית, לפעמים בלי. בגדול זה בלי, אבל אצל בני אדם לא עושים דברים בלי תכלית, לכן יש גם פעולה עם תכלית. ביהדות זה בדרך כלל הפוך. בדרך כלל יש קדימה לסיבה התכליתית על פני הסיבה הפועלת או החומר והצורה. כלומר, התכלית היא המולידה את העיקר, ולכן המילה ש... בה משתמשים כדי להגיד את המילה, להגיד מהות בעברית, היא המילה שם. כן? ושם פירושו גם תכלית. כמו שאני אומר, לשם מה? שם פירושו תכלית. אם כן, יש לנו ארבע סיבות בכל דבר. ואתה רוצה להגיד משהו? אני רואה ככה על הפנים שלך שאתה רוצה להגיד משהו. אז תגיד כבר, יאללה. אין פועל ללא תכלית. אז זה פתגם, אבל זה לא תמיד נכון.
ביהדות,
נגיד לפי רוב מחשבת ישראל, אין פועל ללא תכלית. מה? זה מוכרח, אני לא יודע. למשל, האם הר הגעש, כשהוא מתפרץ, יש לו, אמנם הוא פועל, אבל אין לו תכלית, כלומר, אין לו מטרה לקבור אלפי אנשים תחת הלבה. זה קורה, זה ככה יוצא לו, מתפלק לו, אבל הוא לא מתכוון. האם הספוג, כשהוא מרטיב את השולחן, מתכוון להרטיב את השולחן? לא, אבל זה מתפלק לו, זה יוצא. אם כן, יש פועל ללא תכלית.
אבל
אתה תגיד, כן, מי שברא את ההר הגש יש לו כוונה. בסדר, זאת החלטה של היהדות, זאת לא החלטה של היווניות. כלומר, נגיד, החלטה של רוב היהדות, אם נדייק. זה מתאים לדעת רוב היהדות. דעת המיעוט הרמב״ם, זה בכל זאת משהו. הרמב״ם אומר, יש לו פרק שלם במורה נבוכים, שאומר, בקשת התכלית לכללות המציאות יכול להיות ארוך. אז זהו, יש מחלוקת בין מפרשי הרמב״ם למה התכוון הרמב״ם. האם התכוון להגיד שיש תכלית נעלמה והיא לא האדם, או שבנאמר שאין, לא יכולה להיות תכלית למציאות, כפי שיותר משתמע בפשט דבריו במורה. אז ינה כבודו שם ויגבש לו עמדה. כן? הרב קוק דווקא בממריריה נוטה לכיוון שאתה הצעת. כן? במורה זה ב... אני חושב שזה בחלק שלישי. כן, לא בטוח.
אם אני לא יודע, גם הרבה יש לי גורם ש... אין לך תנועה ולא... ולא... אני רוצה לקבל משהו בשביל תנועת התנועה, זה במין יכול להיות פה הפעולה, חייב את הרבה כזה.
אז אתה אומר שגם הרב אשלג סובר כמו דעת, כמו הדעה המרכזית ביהדות שיש תכלית למציאות. בסדר, אז בעצם לא התחדש כלום לעומת שתי הפעמים הקודמות. טוב, ובכן רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים. אז אם כן, אמר הרעל, כשהוא בא להסביר כאן את שלושת הלשונות של אנוכי, לכאורה היה מתבקש שהגמרא תביא לנו ארבע דעות, נכון? דעה כנגד הפועל, אחת כנגד החומר, אחת כנגד הצורה, ואחת כנגד התכלית. ומשום מה הגמרא הביאה לנו רק שלוש דעות. אומר לך המהר"ל, כי בתורה לא שייך חומר וצורה. התורה זה לא דבר מורכב. כן? חומר וצורה זה שייך בעולם הנמוך. שם יש כבר שניות, פירוד. אבל התורה היא כל כך שורשית, ששם אין הבחנה בין החומר לצורה. אז איך נקרא לחומר ולצורה? נקרא לזה מהות. כלומר, הדבר מצד עצמו, מצד משהו, מהו, מהות. כן. אז יוצא שכשאנחנו באים להסביר את מהות, את עניינה של התורה, אנחנו נסביר את התורה מצד הפועל, מצד המהות ומצד התכלית. עד כאן מובן? עכשיו אני חוזר לדברי המהר"ל בעמוד קוף י' א', כי עכשיו זה, כל הדברים יהיו ברורים. חמש שורות מלמד, כן, מה? האם מהות זה הצורה? יכול להיות שזה דומה, כן, אפשר להגיד, כן. למרות שלא ברור שהמהר"ל הולך בכיוון הזה, בואו נראה. ויש לפרש עוד, כן, חמש שורות מלמטה בעמודה הסמלית. ויש לפרש עוד, כי כל דבר נמצא על שלוש סיבות. האחד הוא הפועל, שאם אין הפועל לא היה דבר יוצא לפועל. הנה הפועל הוא סיבת המציאות הדבר, ודבר זה מבואר. השני, המהות מן הדבר, אשר הוא רוצה לפעול. שאם לא היה המהות בציור הפועל, לא היה הפועל פועל. הנה ציור המהות הוא סיבה למציאות הדבר בפועל. ואף, הנה מקשה לך אריסטו מפוירש, כי החומר והצורה גם כן סיבה שהיא נמצא הדבר בפועל. הנה בדבר כזה, שהיא התורה, לא שייך דבר זה כלל. מה אתה דבר, חומר וצורה בתורה. השלישי הוא התכלית. אשר הוא בכל פעולה, יפעל לתכלית נאה. ולא יפעל הפועל אל לא תכלית, כן? הרי אין פועל ללא תכלית, כפי שאמר לנו אבישל. ולפיכך, התכלית הוא סיבת מציאות הדבר. ומפני, עכשיו, זה היה הסברה תיאורטית. ומפני, כי כל התחלה יש לה סיבה. כי אין התחלה בלא סיבה, וראו שהיא נרמז הסיבה בהתחלה דווקא. ולכך, במילת אנוכי, שהוא התחלת הסיבה, אנא נפשי כתבית. יהבית. כלומר, זה הסיבה. ורבי יוחנן סבר כי עיקר סיבת הדבר הוא הפועל אשר הוא ראשון וקודם לכל, וראוי שיהיה נרמז בהתחלה הסיבה הזאת. ולכך דרש אנוכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהבית, שזה מורה על כי יש כאן פועל אל התורה הזאת. אני את עצמי כתבתי ונתתי. זה כמו בביטוי העממי, אני נתון כולי לדבר הזה. כן? אני כל כולי נותן את עצמי. יש ביטויים כאלה, נכון? כן.
זה עדיין הפירוש הראשון?
זה עדיין הפירוש הראשון. כן. זה כמו שלמשל יש ביטוי במסכת אבות של אנשי כנסת הגדולה, אמרו, הבו מתונים בדין. מה פירוש מתונים? מתונים אפשר להגיד, נתון, כן? לא קיצוני. אבל, או ממתין, כן? שון, תקח זמן. אבל אפשר לפרש גם בלשון מתנה. כלומר, תיתן את כל עצמך בדין. כשאתה בא לדון, תדון כאילו שאתה בעצמך עומד לדין. הוא מתונים, לשון מתנה, בדין. ולדעת רבנן, עיקר הסיבה יותר, המהות המושכל, מפני כי הסיבה הזאת היא סיבה מיוחדת שהיא לדבר זה בפרט. אבל בפועל אינה סיבה מיוחדת שאפשר, מיוחדת פסיק, שאפשר שיפעול כמה דברים. כלומר, הרי הקדוש ברוך הוא פועל את התורה, אבל הוא פועל עוד דברים. לכן אי אפשר להגיד שכשאנחנו דנים על סיבת התורה, שנחפש דווקא את הסיבה הפועלת. כי הסיבה הפועלת יש לה ניתוק מסוים ביחס לדבר הנפעל, כיוון שהפועל יכול לפעול עוד דברים. לכן הם מעדיפים להתמקד במהות של הדבר הנפעל. כן. ולפיכך דרשו רבנן אמירה נעימה כתיבה יהיבה. שזהו צורת מהות התורה המושכלת, שכל דבריה טובים ונעימים. ודבר זה הוא סיבת מציאות התורה בפועל מן השם יתברך, המסדר, שסידר סדר טוב בעולם, היא התורה. ולעיקא דאמרי, הדעה השלישית, העיקר הסיבה, התכלית מן הדבר, שבשביל התכלית יפעל הפועל. וזהו סיבת מציאות הדבר. ודבר זה ראוי שיהיה נרמז בהתחלה. ולכך דרש, יהי והכתיבה נאמנים אמריה, כי דבר זה הוא התכלית. כי התכלית, מה שסידר שנברך את התורה מאיתו, כדי שתינתן התורה לבני אדם. כלומר, עיקר עניינה של התורה זה שהיא צריכה להינתן. אם כן, זה, בהסברה השלישית הזאת נרמז משהו עמוק. בעצם נרמז שהמקבל יותר חשוב מהדבר שנותנים לו. ברור. אם אני נותן למישהו כוס מים, זה ברור שלא כוס המים יהיה העיקר, אלא מי שהכוס ניתנה לו. כלומר, אלמלא הוא, המים בכלל לא היו פונקציה. כמו כן התורה ניתנה לישראל. מסקנה, ישראל חשובים מן התורה. כן.
בגלל זה בפירוש השלישי הנוטריקון הוא
הפוך? נכון, זה הסיבה שהנוטריקון הוא הפוך. כי הוא בא מצד המקבל, שהוא התכלית. כן.
גודל המתנה, גודל הערכה.
מה אתה מתכוון?
כוס מים, כמה אתה
מעריך
את
הבן אדם? יש אדם שעומד למות בצמא ואני נותן לו כוס מים, נתתי לו חיים.
יחסי לנסיבות.
יחסי לנסיבות, נכון. אז גם התורה היא פונקציה של המקבל. כלומר, אם המקבל היה אחר, התורה הייתה אחרת.
לא, אבל יכול להיות בזמן מסוים של עם ישראל, המתנה הייתה יותר גדולה או יותר קטנה.
נכון. לכן התורה לפעמים מתגדלת, לפעמים מתקטנת. מה פירוש הדבר? שהיא מופיעה. מצד היכולת הקיבול של המקבל. לכן, אתה רואה שהמשנה, למשל, לא נכתבה בימי משה. למה לא נכתבה? כי עוד לא היה קיבול לזה. הזוהר לא נכתב בזמן המשנה. למה? כי עוד לא היה הזמן. זאת אומרת, יש דברים שהולכים ומתגלים. יש בדיוק כזה, קול גדול ולא יסף. קול גדול ולא יסף. אז יש מחלוקת מה זה לא יסף. אונקלוס מילים מתרגם לפסק, כלומר שהקול של מתן תורה הולך ומתגלה יותר ויותר. אז מה תגיד, התורה משתנה? לא, התורה נחשפת. כלומר יש עומקים בתורה שעד עכשיו לא ראית.
אז כאילו זה כל הזמן עולה וסיף? עולה ועולה?
לא, לא כל הזמן זה עולה, זה עולה ויורד, עולה ויורד, אבל המגמה הכללית של הסינוס היא של עלייה. זה נגיד שכמו שאתה עולה בהר, אז לפעמים בתוך העלייה יש לך מורדות, אבל בגדול אתה עולה, בסדר? אבל בוודאי שיש התקטנות של דעת השם, והתקטנות של הבנת התורה במשך הדורות. כן? כתוב שיש כמה מקורות בחז"ל, שעיניהם של חכמים נסתתמו וכו'. כן? וברוך השם היום עינינו מתחילות להיפקח. באופן הדרגתי, אבל זה יקרה.
אם אתה משווה את התקופה למשל
התנאים,
אז אנחנו בירידה גדולה.
האם אנחנו בירידה לעומת התנאים? אני לא יודע. צריך לבדוק. התנאים ראו את החורבן, ואנחנו רואים את הבניין. אז יש קצת הבדל. לא, אבל יש איזו השלכה גם בתורה. כלומר, יש תורה של חורבן ויש תורה של בניין. אז לכן אפשר לומר שמבחינה מסוימת יש לנו מעלה לתנאים. מבחינה מסוימת יש משהו שיש בנו שאין בהם. צריך לזכור דבר שמאוד קשה, הגמרא אומרת את זה, שבין התנאים הייתה שנאת חינם. זה קשה מאוד, אבל זה הגמרא אומרת. כן. עד כדי כך שכאשר צריך לתקן את ברכת המינים, חיפשו מי יוכל לתקן. מדוע? כי צריך כדי לתקן ברכה שהתוכן של השנאה, צריך אדם בלי שנאה. כן. אז מצאו בסוף אחד. כן? אנחנו בעמודה הימנית. כן, ולעיקר דאמרי, עיקר הסיבה, התכלית מן הדבר, שבשביל התכלית יפעל הפועל. וזהו סיבת מציאות הדבר. אגב, מה שאני אומר, זה הפתח שיכולים להיאחז בו הרפורמים. כן, הרימום הוא הרפורמים. שהתורה צריכה להתפתח לפי כלי הקיבול של הדור וכו' וכו'. יש אמת בטענה הזאת או אין אמת בטענה? יש. אז מה לא נכון בטענה הזאת? הטענה, מה שלא אמת זה איך עושים את זה. כלומר, ברור שגוף חי צריך להתפתח. השאלה היא איך הוא מתפתח. האם על פי קריטריון חיצוני או על פי קריטריון פנימי? מה שהרפורמים ודומיהם רוצים לעשות בתורה זה להתאים אותה לסולם ערכים שהוא חיצוני ליהדות. שאוב מבחוץ. אז ברור שאתה בזה משבש את המקור. מה שאין כן, אם אתה מתוך קריטריון פנימי מפתח מה שצריך לפתח, זה משהו אחר. ויש לנו כמה דרכים לדעת מתי זה קריטריון פנימי ומתי לא. הסנהדרין, למשל, הנה, דוגמה. מה, לתת דוגמה למה?
לפיתוח משהו שיוצא מאיתנו, לא כמו אופן, שבחוץ.
אני אתן לך דוגמה פשוטה ביותר.
מעלית שבת?
לא מעלית שבת.
מאוד פשוטה.
לא, אני אתן לך דוגמה פשוטה. תרומות ומעשרות. הנה, דוגמה. כן? פעם יהודי שהיה לו מטבח כשר, בכלל לא ידע שיש דבר כזה תרומות ומעשרות. הוא היה בגלות. נכון? כן, הגיע לכאן, יש לו בעיה עם תרומות ומעשרות. מה עושים? בעיה. טוב, יש, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא שקיות ניילון כדי להיפטר מהחלק הרקוב של הבננות, ואדם לוקח חתיכת בננה רקובה, שם אותה בשקית בחרדת קודש, אומר כמה מילים של כישוף, ושם את זה בחרדת קודש בפח. כן? זה התקדמות, לעומת מה שהיה, זה עוד לא זה. כי הרי מה זה תרומות ומעשרות? זה חלק מהכלכלה, נכון? אלא מה, מכל מיני סיבות אנחנו לא יכולים להסתדר עם זה. אבל ברוך השם בשנים האחרונות התחילו לתת שמן שריפה לכהנים. נכון? מפרישים תרומה משמן זית ונותנים אותה לכהנים, אמנם הם טמאים, אבל מה זה משנה? הם יכולים לשרוף את השמן הזה ומשתמשים בו לחנוכה. בסדר? אם כן אתה רואה שמשהו התפתח על פי קריטריון פנימי של היהדות. אז מה תגיד? לא השתנה פה כלום. זה לא נכון שלא השתנה פה כלום. השתנה משהו. השתנה משהו בחוויה הקיומית.
זה
דוגמה פשוטה.
איזה כהן היום מקבל שמן שריפה?
איזה כהן? אתה לא קיבלת?
לא, ממש לא.
שמן שריפה אתה מקבל?
לא.
לא קיבלת? אז בחנוכה הבאה...
מה אני אקבל? תתן לי כתובת משהו.
אני לא יודע, אני צריך למצוא כתובת, אבל תראה, יש בשביל זה גוגל, אתה יכול לחפש שם. כן.
יש לנו לאכול את זה.
כן. כן. כן, צריך לעשות תוכנה חדשה, קוגל. כן. אבל זו דוגמה פשוטה שבפשוטות. כלומר, יכולנו לעשות הרבה יותר. כלומר, אם הייתה לנו סנהדרין, אם הייתה לנו טהרה, מקדש, נבואה, כמה דברים היינו מגלים פתאום. אבל זה עוד לא המצב. כן. כן, התורה של הרב קוק, אתה צודק, היא חידוש עצום, היא גילוי חדש, אבל היא עוד לא חודרת לשינוי ממשי במציאות, כל כך. כן? יש. כן, לא, לא אומר שלא. כן? כל החברה המתנחלת, למשל, היא מהווה איזשהו שינוי. זה שבכלל אומרים הלל ביום העצמאות, נכון? טוב, יש משהו. טוב. אז איפה היינו? ודבר זה ראוי שנרמז בהתחלה, ולכך דרש שיבה כתיבה, כי דבר זה הוא התכלית. כי התכלית מה שסידר שנברך את התורה מאיתו, כדי שנתן התורה לבני אדם. שלוש שורות לפני סוף העמודה. כמו מלך שעושה עתרה כדי לאתר את בנו, וכן סידר שנברך את התורה כדי לתן אותה לישראל, וזהו תכלית התורה. ולכך מקדים אותו. ואפשר שכל אחד ואחד משלושת הדעות שבהגמרא, אומר חדה ולפליגה. כי כל שלושתן הם סיבת הדבר, ודבר זה מבואר. כן, לא שיש פה מחלוקת מהי המילה אנוכי, אלא יש שלושה צדדים. יש פה שאלה יפה. הרב, איך ייתכן שאדם יגדל בתורה באמת בזמן שיש בו שנאה? נכון, באמת, זה קשה מאוד. אז הוא יגדל, אבל לא באמת. נכון, זה מדרגות. למשל, רבי חיים ויטל, בספר שערי קדושה, אומר שאם אדם רוצה להגיע לרוח הקודש, יש תנאים. אחד התנאים זה שיאהב את כל הבריות. אם אדם לא אוהב את כל הבריות, אז יש הקטנה של הנפש שלו. הקטנה הזאת, אז היא מקטינה גם את השכל שלו, גם את אפשרותו להבין בתורה. נכון. אתה אומר, מה זאת אומרת לאהוב את כל הבריות? הרי יש בריות שאסור לאהוב אותן. עד כאן שאלתך. שאלה זו שואל הרב קוק בעצמו, בערך אהבה, במידות ראייה. נכון? מה? מה זאת אומרת? לא קראת? אל תספר לי סיפורים. לא מאמינה, אפילו לרגע. אבל אתה עושה את זה רק כדי שאני אקרא. בסדר? לא מאמינה. מה, אתה לא למדת? הוא כותב כאן. אף על פי שלפעמים אהבת הבריות מקפת היא את הכל ונכנס גם רשע בכלל האהבה. אין זה מגרה הכלל משנאת הרע. עד רבה היא מחזקת אותה, שהרי ודאי לא מצד הרשעות של הרע הוא נכנס בכלל האהבה, אלא מצד חלק הטוב שבו, שהאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום. וכיוון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, נשארה שנאה לחלק הרע מפולשת וגמורה. בסדר?
אני מבין משהו, אני חושב שאני מבין שמה שאומר,
זה בדיוק...
אתה תחיל לחפש מה טוב בו? הוא כל כולו רע, מה שייך פה מה טוב בו?
זה לא הנקודה. הנה, מה שאתה אומר ככה, מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את כל הבירועים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר, ולא עם ולשון, ואפילו עמלק אינו נמחה כי מתחת השמיים. אבל על ידי הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב אשר הוא מעל השמיים, ונכלל הכל באהבה העליונה. אלא שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה. זה מה שאתה שאלת. עוד, כשיש, מה?
זה לא נתפס.
זה נתפס, תלוי באיזה מדרגה אתה נמצא. כשיש על האהבה מניעות וסתירות. הנה. בין מין הטבע, בין מין התורה. הנה, וכל הדוגמאות. היא מזדקחת יותר עד שהיא מתעלה לעצם האהבה האלוהית שבראה כל היצורים, שהיא מחיה אותם בכל עת. זאת אומרת, אתה אוהב את האחיה האלוהית של כל היש. בסדר? אז יש מדרגות של הדבר הזה. כלומר, יש אסטרטגיות איך לבטא את האהבה הזאת. כלומר, האהבה הזאת היא לא נאיבית. כן? כלומר, גם אדם, אם אדם שאתה צריך להרוג אותו, להרוג אותו באהבה.
מרדכי התעלל באמן.
ודאי, ודאי, מרדכי התעלל. המרדכי התעלל בהמן, זה נכון.
איזה אהבה הייתה שם?
הייתה לו אהבה עצומה, אתה יודע מה שאומר, מה שאומר המקובלים, כל פעם שמכים על המן במגילת אסתר, כן, אז מה קורה? לא, זה מתקן אותו. זה מתקן אותו. מה? אז אני חשבתי מאז להפסיק להכות בהמן, כדי שלא יהיה לו תיקון. אז כן, זה בדיוק מה שאני מסביר לך. כן, זה התיקון, זה התיקון. זה בדיוק מה שאני מסביר לך. כשמרדכי מתעלל בהמן, זה התיקון. הוא עושה את ההפרדה הזאת. הוא לא עושה את זה מתוך רגשות שפלים שסתם הוא רוצה לעשות ממנו צחוק. ודאי, בסופו של דבר.
הוא יכול לבחת תשמע וכל הפתגנים היפים.
מה זה קשור?
קשור כאילו מצווה לסתום, מצווה להרוג, מצווה זה.
כן, מצווה להרוג, מצווה לסנוע, מצווה זה.
לא עושים כי לא יודעים מי זה עמלק היום, אבל ככה.
אני מבין אותך, אבל זה בדיוק העניין. כשהוא שונא את עמלק, כשהוא מתעלל בעמלק, כשהוא משסף את הראש של הגג וחותך אותו לחתיכות, אז כרגע שיש גם דעה בגמרא מה זה וישסף את הגג, שהוא חתך כזית כזית ובשרו והכיל לנמיות. כן? כל זה מתוך האהבה העליונה של תיקון העולם. ולפעמים תיקון העולם מכריח אותנו לעשות דברים אכזריים מאוד.
זה
הכוונה, אבל זה מתוך אהבה. כלומר, נקודת המוצא היא אהבה. עכשיו, בגלל, אבל זה לא כל אחד מסוגל גם לאהוב אהבה אמיתית, וגם לכסח את הצורה באופן אמיתי. לכן אנחנו מעדיפים, כדי שהעולם יתקדם, להתיר לך לסנוע ולשכוח את האהבה, למרות שאצל הצדיקים העליונים, איך אומר כאן הרב, שיש להם כוח גדול ותארה עצומה לעשות ייחודים כאלה, אז כן נמצא את האהבה. בסדר? לא, אתה מבין מה שאני אומר. אם אתה שמואל הנביא, אם אתה שמואל הנביא, אתה מסוגל לאהוב את הכל, ובכלל זה גם את הגג, ולכסח לו את הצורה. להוציא לו את העיניים ככה. עם כפית או כל מה שאתה רוצה. כן.
מה אתה משאיר?
אה?
איך אדם שרוצה להגיע לזה צריך לעבוד
עצמו? ככל שאדם מתאהר יותר, אז הוא מגיע לזה יותר.
פסיבי?
להתאהר זה פסיבי?
כשהוא
מתאהר
אקטיבי,
הוא מגיע לזה פסיבי? זה כמו שנגיד, אדם שותה אקטיבי, אז הוא רווי פסיבי. זה בערך מה שאתה אומר לי. כן? טוב. כן, 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 הכהן משוח מלחמה, הוא מסניא את האויב. כן, למה? זה חשוב, הוא רוצה לנצח במלחמה. והוא יודע שהכוחות של ניצחון במלחמה לא השתחררו בלי שחרור השנאה. אז צריך גם שנאה. כן, אבל השנאה הזאת היא מתוך השקפה כוללת של האהבה, הכוללת גם את מי שאתה עכשיו משתדל מאוד לשנוא עד כדי שהריר יוצא לך מהפה. כשאתה שומע את השם של האויב. טוב. לא, זה חשוב לא להתבלבל, כי נגיד הנצרות היא סברה שעל ידי שהיא תמחק את השנאה, היא תתקן את העולם. נו, ראינו את התוצאות. טוב. אני ממשיך כאן במהר"ל, בעמוד קי"ב, בעמודה השמאלית, שורה 3. ועוד יש לך לדעת. עכשיו הסבר שלישי לשלושת הדעות. כי דעת רבנן, כי רבי יוחנן דרש מילת אנוכי מטעם אשר אמרנו כי בהתחלה הוא הכל. וראוי שיהיה כל דבר שרמז בתיבת אנוכי התחלה. וכאשר דרש עד הנפשי כתבית יהבית הרי אין כל דבר שרמז בתיבת אנוכי התחלה. כי אנה אשר נרמז באלף של אנוכי בוודאי הוא קודם לנפשי שהוא הנון שבמילת אנוכי. כי צריך לומר אני בעצמי ולא בעצמי אני. ואין זה ראוי שיהיה כך, כי צריך שיהיה כל דבר אשר נרמז במילת אנוכי, הכל בהתחלה. ולכך דרשו אנוכי אמירה, נעימה כתיבה יעיבה. כי אתה אין צריך שאחד קודם כלל, והווה כל מילת אנוכי התחלה בלבד. כלומר, מה שמפריע לרבנן בהסברו של רבי יוחנן, זה שבמילים ענה נפשי כתבית יהבית יש סדר. יוצא שרק האות הראשונה היא התחלה, נון, כף ויוד הם כבר מדרגות נספחות, נגזרות, מסובבות מן ההתחלה. והרי הבילה אנוכי, הוראתה הפשטית, היא התחלה. לכן צריך שכל האותיות של אנוכי תהיינה אותיות של התחלה. לכן אמרו אמירה נעימה, כתיבה יהיבה, שכל אחד ואחד זה בחינות שונות של אותה התורה, ללא סדר דווקא. ומפני כי עדיין קשה, וסוף סוף אין כל מילת אנוכי התחלה, שאף שאין צריך להיות האחד קודם, בכל מקום כך הוא נקרא. אמירה נעימה, כתיבה, יהיבה. אז זאת אומרת שיש סדר בקריאה, שאתה אמרת אמירה לפני המילה נעימה, ואת המילה נעימה לפני המילה כתיבה, וכתיבה לפני המילה יהיבה. ולכך אמר יקא דאמרי וכולי, שזה יהיבה כתיבה נאמנים אמריה. פירוש, כי גם יש לדרוש מילת אנוכי להפך, היוד קודם, יהיבה כתיבה נעימה אמריה. והרי אין כאן אחד מהם קודם ואין אחד מאוחר, כי אתה יכול להגיד אנוכי, אתה יכול להגיד יכנע, נכון? י' כ' נ' א'. ויש לומר, כי לכך לא רצו רבנן לדרוש כמו רבי יוחנן, כי לרבי יוחנן שבא לנפשי כתבית יהבית, אין לדרוש אחורנית יהבית כתבית נפשי ענה, שאין זה משמעות לשון. ואם כן, יש כאן קודם ומאוחר, ואין כאן כל מילת אנוכי הוא בהתחלה. אבל דרשינן אמירה נעימה יהיבה, ודבר זה אפשר להפוך, כמו שאמר ידח לישנה, יהבית כתיבה, נעימה אמירה, ומעטה אין אחד מוקדם ואין אחד מאוחר. ודיבור אנוכי הוא ראשון וקודם, וזה כמו שאמרנו, כי מלכותו על הנמצאים, והיא ראשון וקודם אל הכל. כלומר, בדעות השניות של רבנן והאיקא דאמרי, יש ביטול המדרגות. כלומר, כשאתה פוגש את הראשית, אין יותר היררכיה. כל היררכיות שבעולם, סדרי סיבה ומסובב, הם באים אחרי ההתרחקות מן המקור. אבל המקור עצמו, הוא איננו עושה הבחנות בין כל הנספחים ממנו, ולכן אמרו את הדעות של רבנן והאיקא דאמרי. עד כאן פרק למד זין. כן.
אני רוצה לחזור אליהם קודם על הנושא של הסיבות.
כן.
ארבעת הסיבות. איפה נכנס פה הנושא של הרצון?
אתה שואל בארבעת הסיבות, איפה הנושא של הרצון?
הנגר שעושה את הכיסא, הוא קודם אומר, הוא צריך גם לרצות לעשות את הכיסא.
נכון. אז האם הרצון זה בכלל הפועל, או שזה בכלל התכלית? זה השאלה שלך. לא יודע, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. זה גם לא כל כך חשוב. אצל היוונים זה מאוד מאוד חשוב לדעת אצלם, להגדיר דברים. היום אנחנו יותר לארג'ים בזה. מפלגים גמישים, תגיד איך שאתה רוצה. פרק 38. אני אקרא גם למד חטא. כן. כן, יש... כן, אני מבין, אני מבין, אבל אצל היוונים הגדרות הן חשובות עד כדי כך שהן תכלית החיים. זאת אומרת, אצל הפילוסוף, מטרת החיים זה להגדיר. אתה, כשאתה מגדיר, זה שימושי, כדי שאתה תשים מההגדרה הזאת משהו. אז זה לפי זה שאפשר לפעמים להגדיר כך, אפשר להגדיר כך, העיקר להגיד למטרה.
כן.
כן, תלמוד שמביא למעשה. אצל היוונים הם אמרו שעיקר תכלית האדם זה להשכיל, ולכן מהי ההשכלה? ידיעת ההגדרה באופן היותר מדויק. ברגע שהגעת ההגדרה מדויקת, אתה בעצם בתכלית המציאות. ואנחנו היום קצת יותר לארג'ים. דבר נוסף, אנחנו כבר פחות מאמינים באובייקטיביות של ההגדרה. כן? יש התפתחות של הפילוסופיה. טוב. מי הרמב״ם? לא, זה דיון שלם. מה הרמב״ם חשב על תכלית האדם? לא פשוט. יעיין הקבוידוי בפרק אחרון של ספר מורי נבוכים. ששם הרמב״ם דן בזה. טוב, פרק 38. אגב, יש גם בספר, אני חושב שיש על זה משהו, אחד הנספחים בספר שלי על שמונה פרקים. אם בלי שכתבתי על זה משהו. לפי זיכרוני הדל. פרק 38. הדיבור הקדוש השני. אם כן, סיימנו עם אנוכי. הדיבור הקדוש השני. לא יהיה לך אלוהים וגומר. כן? זה ממש הסתה נוראה מה שכתוב כאן. מה? מה? לא, לכן יש המילה וגומר. שזה המשך הפסוק. אחרים, על פניי וכו'. בסדר. טוב. נתבהר לך, כי ראוי שיהיה דיבור לא יהיה לך, אחר דיבור אנוכי. שדיבור אנוכי הוא במציאות השם יתברך, שלא לומר חס ושלום בן אלוהים. והדיבור השני, שהוא לא יהיה לך, אף שאינו כופר במציאות השם יתברך, הוא ממעט חס ושלום במציאותו יתברך, כי ראוי שיאמין שהוא יתברך המציאות בלבד, באפס זויתו כאשר הוא האמת. זאת אומרת, ראיתי, כלומר, ראינו לפני כן שהמהר"ל נתן לנו סדר לעשרת הדיברות. לפי המהר"ל, כל דיברה היא הסיבה של הדיברה הבאה אחריה. זה כמו שרשרת, או כמו טלסקופ כזה, שנפתח. כן? כלומר, מאנוכי מתחייב לא יהיה לך. מי לא יהיה לך, יתחייב לא תישא. מי לא תישא, מתחייב זכרות יום השבת. וכולי, עד לא תחמוד. כן? כאילו זה בעצם פירוט של הדיבור הראשון, אבל ברזולוציה יותר קטנה. אם אנוכי השם אלוהיך, אז לא תרצח, לא תנאב, וכו'. כלומר, יש דברים שמתחייבים מזה. כאן המהר"ל חוזר על מה שהוא אמר, על היחס בין הדיבר הראשון לדיבר השני. שהדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך, מזקיק גם את האמירה, לא יהיה לך אלוהים אחרים. למה? מה? אתה צודק, אפשר גם להסביר מן הקל אל הכבד, להתחיל מלא תחמוד. אז הוא אמר לפני כן, הוא הביא את המדרש, שעשרת הדיברות היו כתובים ישר והפוך, ממעלה למטה, ממטה למעלה, אכן כן. עכשיו, מה הוא מסביר כאן? למה אחרי אנוכי השם אלוהיך אני זקוק בכל זאת להזהרה שלא יהיה לך אלוהים אחרים? כי יכול אדם לומר, נכון, אנוכי השם אלוהיך, אני מקבל את זה, אבל למה שלא נכבד גם עוד כוחות? גם, כתוספת. לכן היה צריך להוסיף שלא, שאם יש אלוהים אחרים ואתה עובד להם, אז אתה ממעיט באנוכי. כן, אז אם היית בעצם מעמיק באמת, לא היית זקוק לדיבור, לא יהיה לך. היה מספיק הדיבור אנוכי. אבל מאחר ונפש האדם חלושה, והיא עשויה לעשות את ההבחנה הזאת, לכן על גבי אנוכי מופיע לא יהיה לך. מובן? טוב. אז אני חוזר פה לדברים, והדיבור השני שהוא לא יהיה לך, אף שאינו כופר במציאות השם יתברך. כן? קופיות ג' שורה ראשונה. הוא ממעט חז ושלום מציאותו יתברך, כי ראוי שיאמין שהוא יתברך, המציאות בלבד ואפס זולתו כאשר הוא האמת. ואם יעלה על הדעת חז ושלום שהוא אינו נמצא, אין מציאות נמצא כלל. והעושה אלוהים אחרים, כיוון שעושה אלוהים, כאילו יש דבר זולתו. פה המהר"ל, אפשר לומר, נוטה לכיוון הפנתאיסטי. כלומר, אפילו הייתי אומר, הקוסמי, שאין מציאות מלבד האלוהות. לית אתר פנוי מיני. אז יש פה איזה ניסוח שהולך בכיוון הזה. כן? כי אם אתה אומר שאלמלא האלוהות אין דבר במציאות, אז אפשר גם לקפוץ עוד איזה חצי צעד עלה ולומר, אין מציאות אלא האלוהות בלבד. לא כולם הולכים דרך כלל בכיוון כזה, אבל זה כיוון שהלך והתפתח דרך המהר"ל, החסידות וכו'. מה?
למה זה הכרחי להגיד?
למה זה הכרחי להגיד? אם אני אומר שאין לדבר קיום אלא מצד מה שמקיימו, אז אפשר לומר שאין אלא מה שמקיימו. רמח"ל גם, לא אמרתי שזה לא נכון. וראיתי להרמב״ם ז"ל, ולבעל הסמג ז"ל, שכתבו, המצווה הראשונה שלא להעלות במחשבה שישו מלוא הזולתו, שנאמר לא יהיה לך. ומשמע מדבריהם כי עיקר מצווה הראשונה הוא על מחשבת הלב שלא יאמין בעבודת אלילים. וכן פירש הרעבה בפרשת יתרו, כי מצווה זאת היא על אמונת הלב. אם כן, יש לנו פה שלושה, הרמב״ם, הסמג, הרעבה. שלושתם אומרים שלא יהיה לך אלוהים אחרים, מדובר על משהו שהוא במחשבת הלב, להעלות בדעתו שיש אלוה אחר. חלילה. ואין כך מוכח מדבר חכמים. כלומר, אמר, אני לא מקבל את זה. זה לא נכון. מה? לא, מעלה בדעת הכוונה שהוא מחליט שזה כך.
זה הכוונה?
זה הכוונה. לא, לא, הכוונה שהוא מחליט שזה כך. הוא קובע את זה כאמונתו. ואין כך מוכח מדברי חכמים. כן? לא כמו הרמב״ם, לא כמו הסמג, ולא כמו הרעב"א. לא, אני מתכוון חכמים הקדומים. כן, הרי הסמג, מתי הוא חי? כן, מה?
המהלך פה זה בעצם שכל דיבור מוביל לדיבור הבא, או שזה דעה אחת שהמהר"ל
מביא? זו דעתו של המהר"ל, שכל דיבור מביא לדיבור הבא. זה הוא כבר הסביר, היה לו פרק שלם על זה, ועכשיו הוא נכנס לפרטים. זה נכנס לדיבור השני, שהוא לא יהיה לך אלוהים אחרים. כן? אז...
לא הבנת את זה בין המהר"ל לבין השלישיות.
אני עוד לא יודע מה המהר"ל אומר. אני רק יודע מה שאומרים הרמב״ם, הסמג והרעב"א. ואני אפילו יודע, מי הם הרמב״ם, הסמג והרעב"א. לכן אני לא ראיתי לנכון לפרש לעצמי, כי אני מלמד רק בשביל עצמי. טוב. ואין כך מוכח מדברי חכמים. לא הבינו אפילו את ה... לא משנה. ואין כך מוכח מדברי חכמים שאמרו במחילתא, ביתרו פרשה ה', שהוא מדרש לא יהיה לך שלא יקיים שום אלוה. וזה מפני שלא כתיב לא יהיה בלבביך. וכדפתיר במקום אחר, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל ובכל מקומות. וכן אבל למכתב, לא יהיה בלבביך אלוהים אחרים. ולכן דרשו זל שרצה לומר שלא יקיים שום אלוהים, ואם עשו אלוהים אחרים, לא יקיים. כלומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים, הכוונה שאדם לא ישאיר במציאות אלוהים אחרים. אלא צריך להשמיד אותם. בסדר? כלומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים, ואם יש, אז בבקשה לשבור, להרוס, להשמיד את האלוהים האחרים. מה?
יוצא שבדמיון מותר.
מה פירוש בדמיון? מה זאת אומרת לחשוב על אלוהים אחרים בדמיון? תסביר לי מה הכוונה.
אתה חושב שיש עוד אלוהים אחרים. אמרת כאילו במציאות, בפועל, לשבור, להרוס. אבל אדם יכול לחשוב.
כלומר, אם אדם יעלה בדעתו, לפי זה, אם אדם יעלה בדעתו שיש עוד כוחות במציאות, בסדר.
כן.
נכון.
ככה משתמע.
נכון.
זה לא בסדר.
למה זה לא בסדר?
אדם יכול, ל-18
חושב על עבודה זרה. מה טוב, שיתפלל אליהם? זה אסור. מה זה לחשוב עליהם? למשל, תראה, אני חושב כל יום על השמש. רגע, למרות שיש אנשים שעובדים לה. אני לא עבריין, תגיד.
לא.
אבל יש אנשים שעובדים לה. אני מחויב לפי זה להשמיד. ברגע שהשמש תגיע אליי, לא כדאי לה. נסה לעשה לה. כן.
לשים שמן שיזור.
נו, אז מה?
אם הם עובדים אותה זה לא קשור. אני אומר
על מחשבה ממש. מחשבה שמה? אני חושב שאתה לא מספיק מדייק. כלומר, האם לחשוב שיש כוחות רוחניים בעולם זה איסור? מה אתה אומר? וגם לחשוב שהם אותם הכוחות שאחרים עובדים להם. האם יש בזה איסור? כן? מה זה שרי האומות?
מה זה שרי האומות?
שרי האומות? שרי
יש את האלים שלהם.
אה,
זורי. שאני אאמין בזה אבל?
למה שלא תאמין בזה?
למה שכן? אז אני אעבור לצד
השני. לא. 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 כי הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו ישירות. אז בשביל מה שנלך לאלילים? אז מה שכתוב, זה מה שכתוב, כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. כלומר, השם אלוהיכם ישירות, הוא אצל הגויים אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. אז בשביל מה בכלל ללכת אליהם? אנחנו יש לנו קשר ישיר עם המלך. זה מה שזה אומר, נכון? אלא מה? יש להסתכל במסכת סנהדרין, יש שם פרק שיש כמה משניות שמסבירות מה זה עבודה זרה. אז יש עבודה זרה של הכתרה, זיבוח, השתחוויה, ניסוך, כל הדברים האלה מהעבודות הקלאסיות, ויש גם דרכי עבודה של אמר כולי סורקים אבן ופוער עצמו לפעור וכל כל מיני דברים כאלה. ויש שם גם עוד דבר, האומר לו אלי אתה. כן, כמו שלהבדיל, אצלנו יש הכרזה בבחינת שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד, קבלת עול מלכות שמיים, אז יש גם קבלת עול מלכות של איזה אליל, שזה בכלל העבודה זרה שנסכלים עליה אגב. האומר לו אלי אתה, למרות, זאת פעולה בלב, אבל זאת פעולה פולחנית. פעולה פולחנית כזאת היא אסורה. היא אסורה וחייבים עליה סקילה. אבל מי שלא אומר אלי אתה, אלא אומר, הכוח הזה שאותו עם עובד לו, הוא כוח רוחני כזה וכזה. למה לא בעצם?
למה לא
להגיד דבר כזה?
השאלה אם הוא מחויב לו לדין או לא?
האם אני מחויב לו? מחויב לו לדין.
כן, שלפי
הוא קובע לו את הדין, אז הוא עושה עבודה.
זה
אליאטה.
קובע למי את הדין? לא, נגיד אתה ואני מדברים על איזה אדם אחר בעולם, שחי, אני יודע, בסין, או בקמצ'טקה, לא משנה. ואנחנו מדברים עליו, אנחנו אנתרופולוגים. ואנחנו אומרים, הכוח הזה שהוא עובד לו, הגדרתו כך וכך, והוא פועל כך וכך. ואז יכול להיות שאתה ואני, האנתרופולוגים, נתחיל לדון האם הכוח הזה שאותו יליד דשם עובד לו, האם הוא קיים במציאות או לא.
ונגיד... אבל אם אני עכשיו
רואה
בכוח הזה משהו שאני
מחויב לו לדין... שאתה מחויב לו, אתה לא מחויב לו. זה עניין. כלומר, אם אתה חושב שהכוחות האלה, אתה מחויב להן, התשובה היא שאתה לא חייב להן. למה? כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אל תתחשב בכולם. זה לא שהם לא קיימים, אבל אל תתחשב בהם. זה לא בשבילך. זה הכוונה.
אני רוצה לדבר עכשיו עם יהודי אחר, יהודי, לא מכיר, ואני מדבר כוח זה שיש אלוהים. הוא אומר לי, אדוני, אני לא מכיר אלוהים, אני מכיר כוח עליון, אני מכיר כוח קדום, אני מכיר כל מיני דברים אחרים. הוא כופר ואני מאמין.
אני חוזר על שאלה,
הוא לא יודע להגדיר את אלוהים והוא לא יודע להגדיר את הכוח העליון, אז מה זה משנה איפה זה יושב?
רגע, פה אתה שואל פה שאלה רצינית. כלומר, אתה שואל, מה זה להאמין באלוהים?
כן.
נכון?
כי כשאחד מגדיר אותו כמשהו אחר, גם הוא לכאורה מעצור.
תראה, יש משפט יפה שאמר משה רבנו. שמה ישראל? השם אלוהינו. מה זה אלוהינו? אומר רשי, שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים. השם אחד, שעתיד להיות השם אחד לכל העמים.
יש
הצגה. כן? זאת אומרת שאצלנו אנחנו פוגשים את האלוהות בדרכים המיוחדות לנו. מהם הדרכים המיוחדות? גל אותנו ממצרים, מתגל לנו בבית המקדש, משר שכינתו בבית המקדש, מקים לנו את מדינת ישראל. כלומר, יש לנו איזשהו יחס אל האלוהות, והיחס הזה הוא יחס יותר פנימי מאשר כל היחסים של האומה. מובן מה שאני אומר?
כשיהודי אומר, ישנו כוח עליון,
עכשיו כשיהודי אומר...
או כל דבר אחר, והוא זה
שלא יודע מה. אתם אומרים...
וכל מה שמתגלגל זה מקרים לחלוטין.
כן, אז למשל, אם יאמר אדם, יש כוח קדום, כוח עליון, מקור אנרגיה, שורש המפץ וכל מיני דברים כאלה, זה ברור שזה לא אלוהי ישראל, זה סוג של פילוסופיה אפיקורסית.
למרות שאני לא יודע להגיד
את
מה שאני מדבר, והוא לא יודע להגיד את מה שאני מדבר.
כן, אבל השאלה בזה אופן הוא מתגלה. מהו האופן של ההתגלות? הרי מה אמר הרמב״ם? יסוד היסודות ועמוד החוכמות.
אופן ההתגלות שלו לא משנה. מסיבה מאוד פשוטה. כי אופן ההתגלות זו מציאות. הפרשנות היא מה שמשנה. זאת אומרת, כשעם יוצא ממצרים, אחד מפרש את זה, תשמע, כנראה מישהו סידר את זה, והשני אומר שאתה נהיה גאות, שפל, לא יודע מה.
נו.
זה הבדל משמיים בארץ.
השאלה, מה אנחנו מייחסים אל האלוה? האם אנחנו מייחסים לו את יציאת מצרים או לא, למשל? אז אני רוצה להגיד, יש אלוה, שהוא מקור כל המציאות, אבל מי שעשה את יציאת מצרים זה לא הוא. אז זה לא, זה, זה לא אלוהי ישראל. טוב, אני מציע שאת הדיון הזה אנחנו נרחיב בפעם הבאה, כי הגיע הזמן של, כלומר, הסגיע השיעור לסיומו. כן, ובעזרת השם, שבוע הבא, כשאנחנו נלמד, אני אעשה מבחן לכולם, שכל אחד יסביר לי מי זה הסמג ומי זה הרעבה. כי כל אחד, כיוון שאף אחד לא העיר, סימן שאתם יודעים מי הוא בעל הסמג. אתה כבר שואל מאוחר מדי. שלום.